כתובות, דף פי זין, מתחילים בעזרת השם, דף פי וו עמוד ב' במשנה למטה. מסופר על מרן, בעל החפץ חיים, זכר צדיק לברכה, שהיה לו ולזוגתו הרבנית חנות מקולת. כל בני העיירה רדין היו שמחים לבוא ולרכוש בחנות שלהם. בכל פעם כשהוא היה רואה שהלקוחות מרובים, אז הרבה סוחרים, הרבה אנשי עסקים, כשהם רואים שיש להם הרבה לקוחות, הם חושבים איך אפשר לשמר על הלקוחות האלה כדי שיחזרו ויבואו פעמים נוספות ויביאו גם כן חברים נוספים, כדי שהעסק ילך ויגדל ויצליח יותר ויותר. אבל עיניו וליבו של החפץ חיים היו נתונים גם למתחרים שלו, לאלה שיש להם בעצמם חנויות מקולת ומוכרים מוצרי מזון לתושבי רדין. ולכן הוא נתן הוראה לרבנית שתסגור את הדלת הראשית של החנות, אלה שרוצים להיכנס ייכנסו מהדלת הצדדית, כדי שחלק מהלקוחות ילכו גם לחנויות אחרות, וגם בעלי החנויות האחרות יוכלו להתפרנס. דאגה כזאת למתחרים שלו. מסופר שפעם הוא הגיע לחנות והוא ראה שעל המשקל יש מלח, כמות של מלח. הוא הבין שאחת הלקוחות כשבאה לקנות מלח ושקלו את הכמות והיא שילמה, חלק מהמלח נשאר עדיין על המשקל. הוא בדק כמה מלח נשאר, ולפי החשבון שלו זה היה כמות מרובה מדי שנקראת שיעור הונאה, וצריך להחזיר את זה. מהר בירר מי הייתה הלקוחה האחרונה שקנתה מלח, והתברר שזאת הייתה אישה לא יהודיה מאיזה כפר שרחוק כמה קילומטרים מרדין. לקח שליח, מסר בידו סק גדול עם מלח, וביקש ממנו שיסתובב באותו כפר ויחלק לכל אנשים בעיירה את הכמות הזאת של המלח, כדי שבטוח אותה אחת, שהוא לא ידע מי היא, תקבל את הכמות של המלח שהחסירה, כדי להינצל מחשש קטן של הונאה של גזל. בסוף ימיו הוא התכוון לעלות לארץ ישראל, הוא כינס את בני העיירה והוא אמר להם, הייתה לי כאן חנות מקולת, אני חושש אולי גזלתי את הרבים, אולי היו כל מיני טעויות, שאנשים שילמו יותר מדי או קיבלו פחות מדי, ולכן אני נותן, הוא אמר שהוא נותן 500 זהובים, כדי שיחרו בזה ויחפרו בזה בור מים, וכל תושבי רדין יוכלו להשתמש מהמים האלה חינם אין כסף, ובזה ישולם להם אם אי פעם היה איזשהו סרך של חשש קטן של גזל, שהוא גזל מהם על ידי החנות שהייתה ברדין. גדולתו של החפץ חיים. מצד שני, ישנם כאלה שמאוד מקפידים, לא מעוניינים שהשני יקבל אפילו פרוטה אחת מעבר למה שהוא אמור לקבל. וזה יכול להיות עם הסובבים שלהם, זה יכול אפילו להיות עם הקרובי משפחה הקרובים אליהם ביותר, אפילו עם נשותיהם. אבל אם הבעל מקפיד על אשתו, שלא תיקח מעבר למה שהוא מחויב לתת לה, אז אסור לאשתו לקחת, כי בסך הכל מדברים פה על דיני ממונות. אם האדם יש לו את הרכוש שלו בנפרד מאשתו, למשל יש לו חנות מקולת שהיא שייכת אליו, והיא לא שייכת לאשתו, והוא מושיב אותה חנוונית בחנות שלו, והוא מקפיד עליה שלא תיקח אפילו פרוטה אחת מעבר למה שמגיע לה, אז לא בטוח שזו הנהגה נכונה. כנראה שזאת הנהגה לא נכונה, אבל בכל זאת האישה אסור לקחת מעבר למה שבעלה נותן לה לקחת. ולכן למד במשנה הקודמת, המושיב את אשתו חנוונית, הוא ממנה אותה מוכרת בחנות מקולת שלו, כמו שהיה עם החפץ חיים והרבנית. שהרבנית הייתה מוכרת כל היום בחנות המכולת, והוא היה בא רק לבדוק פעם ביום לזמן מועט שהכל מתנהל על פי התורה, שלא מרמים אף אחד וכולי. אז מן הסתם אצל החפץ חיים לא נאמרו דברי המשנה האלה, כי הוא היה כל כך חושב איך לתת לאחרים ואיך להעניק לאחרים משלו, בוודאי שאינו לא הייתה צרה בזה שאחרים לקחו קצת מעבר למה שמגיע להם. אבל אדם שכן אינו צרה והוא לא מעוניין שאשתו תיקח מעבר למה שמגיע לה על פי דין, והוא ממנה אותה להיות מוכרת אצלו בחנות, או שלא דווקא יש לו חנות, הוא ממנה אותה להיות אפוטרופסית על הנכסים שלו, להכניס, להוציא פירותיו, לשאת ולתת בנכסיו, מכיוון שהיא מורה היתר לעצמה לקחת מעבר למה שמגיע לה, לכן חכמים תקנו, כמו שראינו במשנה הקודמת, שהבעל יכול כל פעם כשיש לו ספק, אולי היא לקחה מעבר למה שמגיע לה, הוא יכול לבקש ממנה שתישבע לו שהיא לא לקחה מעבר למה שמגיע לה. משביעה כל זמן שירצה. רבי אליעזר אומר שגם אם הוא לא ממנה אותה חנוונית על שלו, או אפוטרופסית על נכסיו, אלא אפילו על הפלך שהיא טובה צמר למשפחה, לבני הבית, ועל עיסתה שהיא עושה בצק, לאפות לחמים, חלות, לבני המשפחה, גם על זה, אומר רבי אליעזר, הבא יכול להשביע את אשתו שהיא לא לקחה מעבר למה שעל פי דין מותר לקחת מנכסיו. ולפי דעה אחת בגמרא, המשנה שלנו עוסקת על השבועה הזאת, שאם הבעל כתב לה, נדר ושבועה אין לי עלייך, את תהיי פטורה מלנדור ומלהישבע לי, אם פעם אחת תהיה לי ספק, אולי לקחת מעבר למה שמגיע לך, אני לא יוכל להשביע אותך שלא לקחת, אז התנאי הזה תופס, ואין יכול להשביע. לפי הסבר שני בגמרא, מדובר כאן על השבועה שמדברים עליה במשנה הבאה, מה שנקרא פוגמת כתובתה, שאדם מתחייב לאשתו כתובה למשל של 1,000 זוז, ומגיעים לשלם את הכתובה, אז היא באה ותובעת את הכתובה, אז אומר לה, כבר שילמתי לך. אז היא אומרת לו, שילמת לי רק 100 זוז, לא שילמת לי את הכל. אז מכיוון שיש לה את השטר כתובה אצלה, אז יש לה נאמנות, אבל אף פי כן תקנו שמכיוון שהיא מודה שחלק מהכתובה היא קיבלה, היא צריכה להישבע על השאר שהיא לא קיבלה, ואז הבעל לשלם לה את זה. ואם הוא כתב לה מראש, נדר ושבועה אין לי עלייך, שאני לא יוכל להשביע אותך, גם אם תאמרי שקיבלת חלק מהכתובה, ואני אטען ששלמתי לך הכל, אינו יכול להשביע, הוא לא יכול להשביע אותה, מכיוון שהוא התחייב לה מראש, הוא לא ישביע אותה, אלא הוא יצטרך לשלם לה את שאר הכתובה, כיוון שהשטר של הכתובה נמצא בידיים שלה, יש לה יותר כוח לתבוע את הכתובה כולה. בכל מקרה, כשהוא מתנה איתה שהוא לא ישביע אותה, אבל משביע הוא את יורשיה. את יורשיה הוא כן יכול להשביע. אם היורשים באים לקחת את החלק של אימם, יכול להשביע אותם בשבועה שהיא לא לקחה מעבר למה שמגיע לה. וכן, הוא משביע את הבאים ברשותה. הבאים ברשותה, זה הכוונה אם האישה מכרה את הכתובה שלה למישהו אחר. היא הייתה צריכה כסף, מזומן, ולא היה לה דרך להשיג את זה. היא הלכה לאיזה בן אדם, אמרה לו, תשמע, בעלי כתב לי כתובה. אם היא תתגרש או תתעלמן ממנו, היא תקבל את הכתובה. ובמקום שהיא תקבל את זה, היא מוכרת את זה בשביל להעביר את זה לקונה. אם היא תמות בחיי בעלה, אז הקונה לא ירוויח כלום. לכן יש סכום מסוים שהוא מוכן לשלם על האפשרות, אולי היא תתגרש או תתעלמן בחיי בעלה, ואז הוא יזכה בכתובה. אז ברגע התגרשה או התאלמנה, ואז הלוקח מקבל את הכתובה שלה, הבעל יכול להשביע את אותו לוקח ש... באמת, הוא לא מקבל מעבר למה שמגיע לו. אותה הוא לא יכול להשביע, הוא כתב לנדר ושבע אין לי עלייך, אבל את היורשים שלה או את הבאים ברשותה שקנו את הכתובה שלה, אותם הוא כן יכול להשביע שהם לא קיבלו או שהיא לא קיבלה מעבר למה שהם תובעים כעת. אם הוא כתב לה נדר שבועה אין לי עלייך ועל יורשייך ועל הבאים ברשותך שגם אותם אני לא אשביע, אז אני לא יכול להשביע לא היא ולא את יורשה ולא את הבאים ברשותה, לא את אלה שקנו את הכתובה שלה. אבל במקרה הזה, אם הוא מת והיא האלמנה באה לתבוע את הכתובה שלה מהיורשים שירשו את בעלה, יורשיו משביעים אותה. ואם היא מתה לפני שהספיקה לגבות את הכתובה והיורשים שלה באים לגבות את הכתובה שלה, אז היורשים משביעים את יורשיה. ואם היא מכרה את הכתובה שלה למישהו אחר, היורשים משביעים את הבאים ברשותה. כי את היורשים האבא לא פתר, הוא לא אמר שהם גם כן יהיו, לא יוכלו להשביע אותה. אבל אם הוא כתב לנדר ושבוע אין לי ולא ליורשי ולא לבאים ברשותי עלייך ועל יורשייך ועל הבאים ברשותך, אז אינו יכול להשביע לא רק הוא, אלא וגם לא יורשיו ולא הבאים ברשותו. לא יכולים להשביע לא אותה ולא את יורשיה ולא את הבאים ברשותה. עד כאן דיברנו על שבוע שהייתה צריכה להישבע כלפי האבא. אם אנחנו אומרים שזה לעניין שהיא לא לקחה מנכסיו מעבר למה שמגיע לה, שהיא חנוונית או לא חנוונית, ואם זה כשהיא פוגמת כתובתה בא לתבוע את בעלה, כאן אנחנו מדברים על זה שהיא הייתה ממונה על נכסים של היתומים עצמם. היא הייתה ברשות היתומים, היא הייתה ממונה על נכסיהם, והיא אמורה להישבע ליתומים שהיא לא לקחה מהירושה מעבר למה שמגיע לה. הלכה, אבל אם היא הלכה מקבר אביה, מקבר בעלה לבית אביה, שמיד אחרי שהוא נפטר בעלה היא הלכה מיד לבית אביה שלא השתמשה בכלל בירושה שלו, בנכסים שלו, או שחזרה לבית חמיה, זאת אומרת היא נשארה בבית בעלה אבל היא לא נעשית אפוטרופיה, היא לא התעסקה בנכסים של היורשים, אם כן אין שום סיבה שהיורשים יוכלו להשביע אותה שהיא לא לקחה מעבר למה שמגיע לה, כי היא לא התעסקה בכלל עם הירושה שלהם, לכן אין היורשים משביעים אותה. אבל ואם נעשית אפוטרופיה, אם אחרי שבעלה מת היא נעשית אפוטרופוס על הנכסים של היתומים, והיתומים רוצים להיות בטוחים שהיא לא לקחה מהירושה מעבר למה שמגיע לה, אז היא חייבת שבועה כלפיהם בלי קשר לאבא שלהם. אז גם אם אבא שלהם פטר אותה משבועה, הפטור שהוא פטר אותה מועיל רק לעניין מה שהתעסקה בנכסים שלו כשהם היו ברשותו, ולא כלפי מה שהיא התעסקה בנכסים כשכבר היו ברשות היורשים. לכן לא מועיל מה שהבעל פטר אותה משבועה, אלא היורשים משביעים אותה על העתיד לבוא, על מה שהתעסקה בנכסים אחרי שבעלה מת. אבל ואין משביעים אותה על מה שעבר, על מה שהתעסקה בנכסים כשבעלה היה חי, כי על זה הבעל כבר פטר אותה שלא תצטרך להישבע. מבאר את הגמרא, כשאמרנו שאדם כותב לאשתו שהוא לא ידיר או ישביע אותה, שבועה מה יביד את העלי זה שבועה מדובר, מביאה הגמרא את שני ההסברים, את שתי הדעות. דעה ראשונה, אמר רב יהודה, אמר בשם רב, על אפוטרופיה שנעשית בחיי בעלה, שאם הבעל פותר אותה שהיא לא תצטרך לנדור או להישבע, שהיא לא לקחה מנכסיו מעבר למה שמגיע לה כשנעשית ממונה על נכסיו, אז היא תהיה פטורה מלהישבע. גם אם הבעל יסתפק, אולי היא לקחה מעבר למה שמגיע לה, הוא לא יוכל להשביע אותה. אבל, מוסיף רש"י, על המקרה השני, מה שנקרא פוגמת כתובתה, כשהיא באה לתבוע את הכתובה שלה, טוען הבעל שהוא כבר שילם, והיא אומרת שילמת רק חלק, והיא צריכה להישבע, שהיא לא קיבלה את הכל, על זה הוא לא פותר אותה מלהישבע. רב נחמן אמר בשם רבא בר אבוה, שגם על הפוגמת כתובתה הוא התכוון כשהוא פטר אותה משבוע שלא תצטרך להישבע לו. אז על רב מרדכי הוא הלך, אמרה לשמעתה, אמרת השמועה הזאת כמי דרבשי, ואז הוא שאל, ביש למה, לפי רב נחמן שמע בשם רבא בר אבוה, שכשאדם פותר את אשתו מלהישבע לו, הכוונה על הפוגמת כתובתה, מובן למה שהיא תבקש מבעלה מראש שיפתור אותה משבועה. דמאסקה הדעתה, היא מעלה בדעתה, דילמה מצטרך להיזוזי, אולי פעם אחת אני אצטרך כסף, ושקילנה מכתובתי, אני אבקש מבעלי שייתן לי חלק מהכתובה כשאני אצטרך את הכסף. ואז אם הוא יגרש אותה והיא תתבע את שאר הכתובה והוא יטען שהוא שילם את הכל והיא תטען שהוא שילם רק חלק, היא לא רוצה שהוא ישביע אותה, אלא שהיא תהיה נאמנת. ואמרה לי, לכן מבקש ממנו מראש, כתוב לי דלא משבעת לי, שכתוב לה שהוא פותר אותה מהשבועה הזאת. מכיוון שהוא כבר יפתור אותה מהשבועה הזאת, הוא מבקש לנו גם שיפתור אותה משאר השבועות, אם היא תהיה אפוטרופסות על נכסה וכדומה. אלא, לפי דעת רב יהודה בשם רב, מאן דאמר שאם אדם פותר את אשתו משבועה, הכוונה רק על השבועה של אם היא תהיה אפוטרופיה שנעשית בחיי בעלה. נשאלת השאלה, זה מובן שיכול להיות כשהוא ממנה אותה להיות אפוטרופסית, היא מבקשת ממנו, תשמע, אני מוכנה לעזור לך עם הנכסים, הכל בסדר, אבל אני מבקשת ממך שתתחייב לי ותכתוב לי שאתה לא תשביע אותי כל פעם כשיהיה לך ספק, אולי לקחתי מעבר למה שמגיע לי, לא תשביע אותי, אני רוצה שתכתוב לי את זה מפורש. אז זה מובן. אבל מראש, כשמתחתנים, שתבקש ממנו את זה, אם יאבת ידעה דמוטיב לאפוטרופיה וכי מעלה בדעתה שבעלה הולך למנות אותה להיות ממונה על נכסיו, דאמרה לי שאומרת לו מראש כתוב לי דלא משבעת לי, שמבקש לנו שיפתור אותה שלא תצטרך לשבע שבועת אפוטרופוס. והתוספות מבארים שאי אפשר להעמיד שהמשנה מדברת רק במקרה שבשעה שהוא ממנה אותה להיות אפוטרופוס על נכסיו, אז היא מבקשת ממנו שיכתוב לה שלא ישביע אותה. כי זה דוחק לומר שהמשנה מדברת רק במקרה הזה, אלא צריך לומר שהמשנה מדברת במקרה שהוא, זה יכול להיות גם שהוא כותב לה את זה בזמן הנישואין, ולא בדווקא בזמן שהוא ממנה אותה להיות אפוטרופוס. המשנה מן הסתם מדברת בכל מקרה שהוא כותב לה את זה, גם כשהם מתחתנים וגם כשהוא ממנה אותה אפוטרופוס, או אז או אז, ולא בדווקא כשהוא ממנה אותה אפוטרופוס, כי המשנה בדרך כלל מדברת על מקרים כלליים ולא על מקרים רק באופן מסוים, רק בשעה שהוא ממנה אותה להיות אפוטרופסות על נכסיו, רק אז הוא כתב לה את זה, אלא כנראה המשנה מדברת גם כשהוא כתב לה את זה מראש כשהם התחתנו, וכי מעלה בדעתה שהוא ימנה אותה להיות אפוטרופסית על נכסיו כדי שהיא תבקש ממנו שיכתוב לה שהוא לא ישביע אותה על זה. אז רבה שישיב אמר לי, מה שרב יהודה אמר בשם רב, שהשבועה שמדובר כאן זה על אפוטרופיה שנעשית בחיי בעלה, לא מדובר בכלל על המקרה שבו ואדם כותב לאשתו שהוא לא ישביע אותה. אתון, אתם לומדים את הדברים האלה, אהמת ניתולה, על החלק הראשון במשנה של אדם שכותב לאשתו שהוא לא ישביע אותה. ואתם סבורים שמה שרב יהודה אמר בשם רב, שמדובר פה שהוא לא ישביע אותה, הכוונה על אפוטרופסות שנעשית בחיי בעלה, שהוא ממנה אותה להיות ממונה על נכסיו. שעל זה נאמר בשם רב, שאם הוא... על זה נאמר בשם רב ש... זה מה שהמשנה אומרת, שאם הבעל כתב לה שהוא לא ישביע אותה, הכוונה למקרה הזה. אבל זה לא נכון. לא על זה נאמרו דברי רב יהודה בשם רב, שאמר שזה מדובר על אפוטרופסות שנעשית בחיי בעלה. זה לא נאמר על מי שמשביע את אשתו, מי שכותב לאשתו שהוא לא ישביע אותה. אלא ענן העם התנינן לה. אנחנו אומרים את דברי רב יהודה בשם רב על החלק השני במשנה. כי החלק הראשון של המשנה שאדם כותב לאשתו, נדר ושבועה, לא תצטרכי לנדור ולהישבע לי, אז גם רב יהודה מודה לרב נחמן, שהוא פותר אותה גם משבועה של פוגמת כתובתה. אלא, על מה נאמרו דברי רב יהודה בשם רב, שהשבועה היא רק על אפוטרופיה שנעשית בחיי בעלה? זה נאמר על החלק השני במשנה, כשהיא הופכת להיות ממונה על הנכסים של היתומים, אחרי מיתת בעלה. שאם היא לא הייתה ממונה על נכסי היתומים אחרי מיתת בעלה, כי היא הלכה מקבר בעלה ישר לבית אביה ולא התעסקה בנכסי היתומים, או שגם אם היא הייתה בבית בעלה, שחזרה לבית חמיה, הכוונה לבית בעלה, אבל היא לא התעסקה עם הנכסים של היתומים ולא נעשית אפוטרופיה, אז אין היורשים משביעים אותה. אבל, ואם אז היא נעשית אפוטרופיה, ממונה על הנכסים של היתומים, יורשים משביעים אותה, שהיא לא לוקחת מעבר למה שמגיע לה. על מה? על העתיד לבוא. על מה שהיא מתעסקת בזמן שהיא ממונה על הנכסים שלהם. ואין משביעים אותה לשעבר. ואז נשאלת השאלה שעבר, מה הבידתי? עד מתי זה נחשב לשעבר, שעל זה הם לא יכולים להשביע אותה? וממתי זה כבר נחשב ברשות היתומים שכבר כן יכולים להשביע אותה? על זה אמר רב יהודה, אמר בשם רב, שעל אפוטרופיה שנעשית בחיי הבעל, היא פטורה מלהישבע, כי הרי הבעל פטר אותה. והוא מתכוון למעט, אבל... אם היא הייתה אפוטרופסות על נכסי היתומים מיד אחרי שבעלה מת, והיא התעסקה בין הזמן של המיטה של בעלה עד הזמן של הקבורה שלו בנכסים שלו, על מה שהיה בין מיטה לקבורה משביעינן לה, היורשים יכולים להשביע אותה שלא לקחה מהנכסים מיד אחרי שהוא מת, לפני שקברו אותו. מאז והלאה, מאז מיטת בעלה, היורשים כבר ממונים על הנכסים האלה, והם יכולים להשביע אותה שלא לקחה מעבר למה שמגיע לה אפילו על הזמן של בין מיטה או קבורה של הבעל. זה, על זה נאמרו דברי רב יהודה בשם רב. משביעים אותה על אפוטרופיה שנעשית בחיי הבעל, ואם הבעל אמר לה מראש שלא ישביעו אותה, אז על עד מתי לא משביעים אותה? כל זמן שהיא מתעסקת עם הנכסים של הבעל בחיי הבעל, ברגע שהבעל מת, היורשים כן יכולים להשביע אותה. אפילו על הזמן של בין מיטה לקבורה. ובזה... אין שום קושייה. מה זאת אומרת? שהיא אומרת לו שיפתור אותה מלהישבע על אפוטרופסית שנעשית בחיי בעלה. מאיפה היא בכלל ידעה שתהיה אפוטרופסית על נכסיו? שזה מה ששאל רב מרדכי. לפי איך שרבשי לומדת את הדברים, בכלל המושג הזה של על אפוטרופיה שנעשית בחיי בעלה לא נאמר בכלל על מקרה שמאדם פותר את אשתו מנדר ושבועה, אלא זה נאמר בסך הכל על הזמן שבו היתומים יכולים להשביע את אותה אישה שהיא לא לקחה מנכסי בעלה, שהיא לא לקחה מהנכסים של הירושה. זה נאמר על הנושא הזה, עד מתי הירושה נחשבת עדיין, עד מתי הנכסים של הבעל נחשבים עדיין שלו, ולכן היא פטורה מלהישבע, שהיא לא לקחה מהנכסים מעבר למה שמגיע לה, וממתי זה כבר נחשב ברשות היתומים, שאז היא כבר כן חייבת להישבע בשבילהם שהיא לא לקחה מהנכסים מעבר למה שמגיע לה. טוב, אז אם כן הקושייה מתורצת, וגם יש לנו כאן דעה, דעתו של רב יהודה בשם רב, שסובר, שאם הבעל פטר את אשתו שלא תצטרך להישבע, גם כשהיא אפוטרופסית על נכסיו, וגם אם היא לא ספק אולי יקחה מעבר למה שמגיע לה, הוא לא יוכל להשביע אותה. אומר רב יהודה בשם רב, עד מתי הוא באמת לא יוכל להשביע אותה? עד מתי שהוא, כל זמן שהוא חי, ברגע שהוא מת, היתומים יכולים להשביע אותה אפילו על הזמן של בין מיטה לקבורה. רב מתנה אמר, הוא חולק על רב יהודה בשם רב, לפי דעתו, אפילו על הזמן של בין מיטה לקבורה לא משביעינן לה. אי אפשר להשביע אותה. למה? דאמרי נהרדי, אמרו חכמי נהרדה. לחרגה, אם היתומים יש עליהם תביעה לשלם מס של המלך, על כל בן אדם, על כל גולגולת. והם צריכים להזדרז לשלם את זה למלך, לפני שהסתבכו העניינים. ולמזוני, בשביל לממן מזונות של היתומים, או של האישה, האלמנה, או של הבנות, או לקבורה, מוכרים את נכסי היתומים בלי להכריז. בדרך כלל היו מכריזים, כשמוכרים נכסים של יתומים, היו מכריזים, מוכרים כעת שדה של היתומים במקום פלוני. מישהו מעוניין לקנות את השדה שיציע מחיר, והשדה נמכרת למרבה במחיר. יש תקופת זמן של ההכרזה, ואז אפשר להעלות את המחיר כדי שהיתומים ירוויחו כמה שיותר על הנכסים שלהם. אבל על השלושה דברים האלה, מוכרים בלי להכריז. כי כשצריך למכור לצורך הדברים האלה, אין זמן למכור בהכרזה, כי צריך מהר לסלק את החוב. אז אם כן, אומר רב מתנה, אתה לא יכול להשביע אותה שהיא לא לקחה מעבר למה שמגיע לה, בין מיטה לקבורה, כי יכול להיות שהיא כן לקחה מעבר, כי היא הייתה צריכה מהר לשלם לכל מה שצריך לצורך הקבורה. אולי באותו זמן היא זלזלה, והיא לקחה מעבר למה שמגיע לה בשביל צורך הקבורה. ובאמת זה היה נכון מה שהיא עשתה. כי היה צריך מהר לעסוק בענייני הקבורה בלי להתמהמה ולעשות חשבונות יותר מדי, לא לקחת פרוטה אחת מעבר. אלא צריך דבר ראשון לדאוג שהקבורה תתבצע באופן מושלם וטוב. לכן על הזמן הזה היא לא צריכה להישבע שהיא לא לקחה מעבר למה שמגיע לה. אדם שכותב לאשתו שהוא פותר אותה משבועה. מה הלשון? מביאה הגמרא, אמר רבא, אמר בשם רבי חייא, אם אדם כותב לאשתו שהוא פותר אותה מלהישבע ומלנדור, בלשון הזאת, דלא נדר ודלא שבועה. אז הוא מתכוון שהוא לא ידיר או ישביע אותה. לכן הוא אינו יכול להשביע, אבל יורשים משביעין אותה. אבל אם הוא כתב לה נקי נדר, נקי שבועה, אז, לפי דעת רבא בשם רבי חייא, בין הוא ובין היורשים אין משביעין אותה, כי אחי כאמר לה, זה מה שהתכוון לומר לה, מנקית משבועה, תהי נקייה לגמרי שלא תצטרכי להישבע לא לי ולא ליתומים. ככה אומר רבא בשם רבי חייא. ורב יוסף אמר בשם רבי חייא, אחרת, אם הוא כתב לה דלא נדר ודלא שבועה, אז כמו שאמר רבא בשם רבי חייא, הוא אינו יכול להשביע, אבל יורשים משביעין אותה. ובזה הוא חולק על רבא בשם רבי חייא, במקרה הבא. שאם הוא כתב לה נקי נדר, נקי שבועה, אז לא כמו שאמר רבא בשם רבי חייא, שגם היורשים לא יכולים להשביע אותה, אלא בדיוק להפך. בין הוא ובין יורשים משביעים אותה, אפילו הוא יכול להשביע אותה. כי מה הכוונה נקי? נדר, נקי שבועה. אחיקה אמר לה, ככה הוא אמר לה, נקי נפשך אם יחשדו בך, שלקחת מעבר למה שמגיע לך. איך תנקי את עצמך מהחשד? על ידי שבועה. שלח רבי זכאי למר עוקבה, דעה אחרת. בין אם הוא כתב לה דלא שבועה, ובין אם הוא כתב לה דנקי שבועה. זה כשהוא פותר אותה משבוע. ובין אם הוא כתב לה דלא נדר, ובין אם הוא כתב לה דנקי נדר, כשהוא פותר אותה מנדר. אם הוא מסיים וכותב בנכסיי או מנכסיי, הוא אינו יכול להשביע, אבל יורשים משביעים אותה, כי הוא מדבר על הנכסים כל מן שהם נכסיי, נכסים שלו. אבל אם הוא סיים וכתב מנכסים האלה, מנכסיי האילן, הוא פותר אותם מהנכסים שלו, אז זה לא משנה אם זה שלו או לא, הוא פותר אותם מהנכסים האלה, בין אם הם שלו ובין אם הם של היורשים. לכן בין הוא, בין יורשיו, אין משביעים אותה. אמר רב נחמן, אמר בשם שמואל משום אבא שאול, בן אמא מרים. לפי דעתו, בין אם הוא אומר לה דלא שבועה, ובין אם הוא אומר לה דנקי שבועה, בין אם הוא אומר דלא נדר, ובין אם הוא אומר דנקי נדר, או שהוא כותב, בין מנכסיי ובין מנכסיי האילן, המשמעות היא שהוא פותר אותה משבועה גם מהיורשים. ומעיקר הדין היה צריך להיות שבין הוא ובין יורשיו אין משביעין אותה. אבל מה אעשה? אומר רבא שאול, שאמרו חכמים, הבא להיפרע מנכסי יתומים, לא ייפרע אלא בשבועה. אפילו שהבעל התכוון לפתור אותה מלהישבע, אבל צריך להישבע. והיא כדם ראה שאומרים את הדברים האלה של אבא שאול, אותם דברים רק הם אומרים שזה ברייתא מפורשת. היא כדם ראה להם ממתניתא. אבא שאול בן אמא מרים אמר, מעיקר הדין היה צריך להיות שבין אם הוא אמר לה דלא שבועה, בין דנקי שבועה, בין דלא נדר ובין נקי נדר, בין מנכסיי ובין מנכסי האילן, מנכסים האלה, בין הוא ובין יורשיו, אמור להיות שאין משביעין אותה. כי הוא מתכוון לסלק אותה משבועה גם מיורשיו. אבל מה העשה שהרי אמרו חכמים, הבא להיפרע מנכסי יתומים לא ייפרע אלא בשבועה. לפי הלשון הזאת זה נאמר ברייתא. ועל זה אמר רב נחמן, אמר בשם שמואל, הלכה כבן אמא מרים, שכשבאים אל היורשים כן צריך להישבע, הוא לא פותר אותה משבועה. מביאה המשנה חמישה מקרים שבהם אישה שבאה לתבוע את כתובתה צריכה להישבע. בתחילת המשנה מביאה את המקרים בקצרה, ולאחר מכן מפרטת באיזה מקרה זה מדובר. מקרה ראשון, הפוגמת כתובתה, שהיא מודה שחלק מהכתובה היא קיבלה. לא תיפרע את השאר אלא בשבועה. מקרה שני, עד אחד בא והוא מעיד עליה שהכתובה שלה כבר היא פרועה. אז לא תיפרע אלא בשבועה. מקרה שלישי, אם למשל היא אלמנה, והיא באה לגבות את הכתובה מנכסי היתומים, לא תיפרע אלא בשבועה. וכן, מקרה רביעי, אם כשהיא אמורה לקבל את הכתובה, אין נכסים לבעלה שמהם היא תוכל לפרוע את הכתובה. אבל מה? היו לו נכסים בעבר שהיו משועבדים לכתובה והוא מכר אותם. אז מכיוון שכשהוא מכר אותם היה עליהם שיעבוד של הכתובה שלה, היא נפרעת את זה מנכסים משועבדים. גם אז לא תיפרע אלא בשבועה. וכן, אם הוא נמצא בחוץ לארץ והיא רוצה לגבות מנכסיו שלא בפניו, לא תיפרע אלא בשבועה. כי הרי אם הבעל היה חי, או שהבעל היה פה, הוא היה יכול לטעון ולומר, תשבעי לי שלא פרעת, שלא שילמתי לך. אז לכן טוענים ליורשים או ללקוחות או שלא בפניו, כי אולי כבר הוא שילם, ולכן היא צריכה להישבע. ועכשיו המשנה הולכת ומבארת את החמישה מקרים אחד לאחד. המקרה הראשון, הפוגמת כתובתה כיצד? הייתה כתובתה 1,000 זוז. והיא באה לגבות את הכתובה. אמר לה, מה? כבר שילמתי לך. התקבלת כתובתך. והיא אומרת, לא התקבלתי אלא מנה. אז היא נאמנת, כי יש לה שטר כתובה. השטר אצלה. בכל זאת לא תיפרע אלא בשבועה, והגמרא תבהר אם זה שבועה מהתורה, מדרבנן, ולמה. מקרה שני. עד אחד מידע שהכתובה היא פרועה. כיצד? הייתה כתובתה 1,000 זוז, ואמר לה, התקבלת כתובתך, והיא אומרת, לא התקבלתי, ועד אחד מעיד נגדה, שהיא כבר כן קיבלה, הכתובה שלה היא פרועה. אז עד אחד לא נאמן נגד שטר, שיש עליו שני עדים. בכל זאת לא תיפרע אלא בשבועה. מקרה שלישי, שהיא באה לגבות את כתובתה מנכסים משועבדים, כיצד? אם הוא מכר את כל נכסיו לאחרים, והיא באה לפרוע את הנכסים מהלקוחות, כי הנכסים האלה בעצם יש עליהם שיעבוד, והיא נפרעת מן הלקוחות, אף על פי כן לא תיפרע אלא בשבועה. מקרה רביעי, כשהיא באה לגבות מנכסי יתומים, כיצד? אם הבעל מת, והיא אלמנה והיא צריכה לקבל את הכתובה, והניח נכסיו ליתומים, והיא נפרעת מן היתומים, לא תיפרה אלא בשבועה. מקרה חמישי, ושלא בפניו כיצד, אם הבעל הלך לו למדינת הים, גירש אותה ונמצא עכשיו בחוץ לארץ, והיא נפרעת שלא בפניו, אינה נפרעת אלא בשבועה. לסיום מביאה המשנה את דבריו של רבי שמעון, ובדף פחת הגמרא תביא ארבע דעות על מי רבי שמעון חולק. בכל אופן הוא אומר דבר כזה, כל זמן שהיא תובעת את כתובתה, היורשים משביעים אותה, ואם אינה תובעת את כתובתה, אין היורשים משביעים אותה. כדי להבין את זה, צריכים ללמוד את דף פחת את ארבעה הסברים שמבארים את דבריו של רבי שמעון. בכל אופן למדנו שיש חמישה מקרים שאישה תובעת את כתובתה והיא צריכה להישבע. המקרה הראשון, אם היא פוגמת כתובתה, שהיא תובעת את כתובתה, בעלה אומר שילמתי לך, היא אומרת שילמת חלק, היא צריכה להישבע שהיא לא קיבלה את הכל. סבר רמי בר חמה לומר למימר שהשבועה הזאת היא מהתורה, דאורייתא. למה? דקטעין 200. הוא טוען שהוא שילם לה את כל הכתובה. נאמר אם היא הייתה 200, הוא טוען שהוא שילם לה 200. וכמודה לי ב-100, היא מודה שהוא שילם חלק. אז אם כן, זה נקרא מודה במקצת. אביה לי יודה במקצת הטענה. ויש כלל, כל המודה במקצת, במקצת הטענה היא שווה. אדם בא לחברו, אתה חייב לי $1,000, אלף זוז. אומר לו, אני חייב לך רק 500, צריך להישבע. שהוא לא חייב את הכל. כמובן, מדובר פה שיש שטר שהוא חייב 1,000, הוא מודה בחלק. אז אם כן, היה סבור בהתחלה רמי בר חמה לומר שהשבועה כאן זה שבועה מהתורה, שבועת מודה במקצת. אמר רבה, שתי תשובות בדבר, הכוונה שתי דברים יש לי להשיב ולדחות. ולומר שהשבועה הזאת היא לא מהתורה. דבר ראשון, חדה, דכל הנשבעים שבתורה, אם זה שבועה מהתורה, נשבעים בשביל להיפטר מלשלם, ולא משלמים. והיא, כשהיא באה להישבע, היא רוצה לקבל את הכתובה שלה. היא נשבעת ונוטלת, אז לא יכול שזה מהתורה. דחייה שנייה ועוד, הרי היא תובעת את הכתובה, הרי הבעל שמתחייב בכתובה משעבד את הנכסים שלו לכתובה, אז הקרקעות משועבדות. אם אין לו כסף, הוא צריך לתת לה מנכסיו. אז יש כאן שיעבוד על ה... אז יש כאן שבועה על הקרקעות. והרי מהתורה אין נשבעים על כפירת שיעבוד קרקעות. לא נשבעים על תביעת קרקעות. אלא, אמר רבה, השבועה הזאת היא מדרבנן. וחכמים תקנו את השבועה הזאת. כי מן הסתם, דה פרה, מי שפורע את החוב, הוא מדייק כמה הוא פרה. מי שמקבל את החוב, דה מפרע, לא מדייק. זה הכלל. מי שקיבל, בדרך כלל לא מדייק כמה הוא קיבל, כמו מי שמשלם, שהוא כל כך טרח לשלם, הוא יותר מדייק כמה הוא שלם. ולכן השליחו והטילו רמו רבנן שבועה עליה, כי היא יחידת תדוק, כדי שהיא תדייק טוב לדעת אם הוא באמת שילם לה את כל הכתובה כמו שהוא טוען. היא באה אלוהו ספק, פוגמת כתובתה בעידים. היא מודה שהבעל שילם לה חלק מהכתובה, והיא אומרת שזה היה בפני עדים. מהו? האם גם אז היא צריכה להישבע? שהוא שילם רק חלק ואת השאר הוא לא שילם. מצד אחד נאמר, היא לא צריכה להישבע. כי באמת אם הוא היה משלם הכל, אם היא תדפרעה, בעדים הוא פרעה ופרעה לה. כמו שאת החלק הראשון יש לנו עדים, שבפניהם הוא שילם לה, אז כנראה גם את השאר הוא היה משלם מול עדים, ואם אין עדים, זה אומר שהוא לא שילם. מצד שני, או דילמה, הוא לא בדווקא מקפיד לשלם מול עדים, רק אז כשהוא שילם לה את החלק מול העדים, בדיוק יתרמו יתרה מילי, הזדמנו לו עדים ולכן הוא פרה מולם. אבל יכול להיות שפעם הבאה לא היו עדים, אז הוא שילם לא בפני עדים. ואז היא כן תצטרך שבועה, כי יכול להיות שהוא שילם לה רק שזה לא היה בפני עדים. תשמע, הברייתא אומרת, כל הנשבעים שבתורה נשבעים ונפטרים מלשלם, ולא משלמים. ואלו רשימה שחכמים תקנו, שהם נשבעים ונוטלים. מקרה ראשון. השכיר שבא לעבוד אצל הבעל הבית, הוא אומר לו, בסוף החודש או בסוף התקופה, תשלם לי את שכרי. בעל הבית אומר לו, כמה פעמים אתה אמור לקבל משכורת? כבר שילמתי לך, שילמתי לך. חכמים תקנו שהשכיר נשבע שהוא לא קיבל, והוא לוקח את השכר שלו. מקרה שני, והנגזל, עדים מעידים שהם רואים גזלה נכנס לבית ולוקח כלים, הם לא יודעים מאיזה כלים. חכמים תקנו שמי שגזלו ממנו יכול להישבע מה הכלים שלקחו ולקבל. מקרה שלישי, והנחבל, עדים שראו חובל נכנס לביתו של הנחבל, או שרואים אותו נכנס לבית שלם ויוצא חבול, והשני אומר, לא חבלתי, תקנו חכמים שהנחבל נשבע ולוקח כמה שהוא טוען. מקרה רביעי, אדם שחייב שבועה מהתורה, רק הוא חשוד להישבע לשקר, ולכן הוא לא יכול להישבע. דיינו, אדם שבא לתבוע את השני שישבע, רק שכנגדו חשוד על השביעה, אז תקנו חכמים שהוא ישבע ויטול, במקום שהשני שחשוד ישבע ויהיה פטור. מקרה חמישי, וחנווני על פנקסו, מה פירוש? אדם אומר לחנווני, אתה תיתן מזונות לפועלים שלי. עובר זמן, והפועלים טוענים שלא קיבלו מזונות. והחנווני אומר, נתתי. חכמים תקנו ששניהם נשבעים ונוטלים מבעל הבית. החנווני יכול להישבע שהוא נתן מזונות, ואז הוא מקבל שכר את התשלום מבעל הבית, והפועלים שטוענים שהם לא קיבלו מזונות, נשבעים שהם לא קיבלו מזונות, והבעל הבית חייב לתת להם. מקרה שישי, והפוגם שטרו שלא בעדים. פוגם שטרו, הכוונה כמו שדיברנו לגבי פוגמת כתובתה, שהוא טוען שהוא קיבל חלק שלא בעדים, נשבע ונוטל. עד כאן הברייתא, מדייק את הגמרא על המקרה האחרון, הפוגם שטרו, אם זה שלא בעדים, אין, אז הוא חייב שבועה. אבל אם זה בעדים, שיש עדים שמעידים על החלק שהוא כבר קיבל, נאמר היה לו חוב של 1,000 והוא טוען שהוא קיבל רק 100, ויש עדים שהוא קיבל 100 והוא טוען שהוא מקבל את 900 הנותרים, אז הוא לא צריך להישבע, אלא הוא נאמן וצריך לשלם לו את 900. אז אם כן יש לנו ראיה לגבי פוגמת כתובתה בעדים, שהיא פטורה משבועה לכאורה, דוחה הגמרא, באמת פוגם כתובת, פוגם שטרו בעדים חייב שבועה. ומה שכתוב כאן שזה שלא בעדים, לא מבעיה כאמר. דיינו, רוצים לחדש שאפילו בלי עדים הוא חייב שבועה. לא מבעיה בעדים, אם הוא פוגם את השטר, ויש עדים שמעידים שבאמת הוא קיבל את החלק מהשטר, זה בוודאי צריכה שבועה. כי הרי יכול להיות שהיא הייתה רוצה לומר, לא שילמת כלום, לא שילמת לי בכלל, תשלם את כל הכתובה. אז למה היא אומרת שילמת לי חלק? כי יש עדים שהוא שילם לחלק. לכן היא אומרת, כן, חלק הוא כבר שילם. אז אומרים, טוב, תשבעי שלא קיבלת הכל. אבל אם פוגמת שלא בעדים, כל הכבוד, תודה רבה. על פי השטר הוא חייב לך 1,000, את מודה שהוא חייב לך רק 900? אולי נאמר, היי, מתאה וכמשיב עבדה, זה כמו שאת משיבה עבדה לבעלך ואת מוכלת לו, כאילו נותנת לו את האפשרות לא לשלם לך 100 נוספים, ותשקול בלא שבועה. אז אם כן, יכולים לומר, אם היא לא הייתה אומרת כלום, היא הייתה מקבלת 1,000. זה שהיא מודה שהיא קיבלה 100, מה, אתה תשביע אותה? הרי בלי שהיא תאמר שהיא קיבלה 100, לא היית יודע שהיא קיבלה, אז אולי היא לא תצטרך שבועה. כמה שמלן הברה הייתה, שגם הפוגמת שלא בעדים חייבת שבועה. היא באה עליו. כשאתה רואה עליה שהיא מאוד מדייקת בסכומים, אפילו בפחות משווה פרוטה. הפוגמת כתובתה פחות משווה פרוטה. היא מפרטת מה היא כבר קיבלה. והיא עושה חשבון, ביום פלוני קיבלתי כך וכך, קיבלתי פרוטה וחצי. היא מדייקת על, על, על אגורות, על, על, על סנטים, על, על, על סכומים ממש קטנים. היא מדברת אפילו על סכומים של פחות משווה פרוטה. מהו? האם נאמר? תשמע, במקרה כזה, תראה איך היא נאמנת, היא מדברת איתך אפילו על סכומים כאלה נמוכים. מי אמרינן? האם אנחנו אומרים, כיוון דקדייקה כולה, היא כל כך מדקדקת ומצרפת לחשבון אפילו פחות משווה פרוטה, אז ודאי מה שהיא אומרת שהיא לא קיבלה, קושטה, אמת כאמרה, ולא תצטרך להישבע. עוד דילמה מצד שני אפשר לומר, היא יודעת שכשהיא מדייקת מסכומים כאלה, יאמינו לה ולכן היא ככה אומרת, זה בדיוק השקר הערמומי שלה, היא ערומי כמערמה, ואולי כן תצטרך שבוע, תיקו, השאלה תעמוד, בספק. שאלה נוספת היא באה היה להוא. כשיש לה כתובה שרשום שהוא מתחייב לאלף זוז, והוא אומר שילמתי את זה, והיא אומרת לא שילמת כלום, אבל פוחתת כתובתה, היא אומרת הכתובה מלכתחילה, כתוב כאן אלף, אבל בינינו החלטנו שזה יהיה רק מאה. מהו? האם גם כאן היא תהיה חייבת שבועה? מצד אחד, מי אמרינן, היינו הפוגמת? וכמו שהיא אומרת, שהוא שילם לה חלק, פה היא מודה שהוא מכתחילה לא התחייב לה את כל הסכום. ואם כן, היא תהיה חייבת שבועה? או דילמה, מצד שני אפשר לומר, אתה יודע למה פוגמת חייבת שבועה? כי היא מודיעה במקצת, היא מודה שהיא קיבלה חלק מהכתובה, ויש שבועה של מודה במקצת. כשהיא פוחתת כתובתה, לא כמה מודיעה במקצת, היא לא מודה שהיא קיבלה חלק, היא טוענת שלא קיבלה כלום, כי היא אומרת שאם נחתחילה, התחייבו לה על פחות, ואולי בזה היא לא תצטרך להישבע. תשמע, פוחתת, מה הדין שלה, צריכה שבועה או לא? מפורש כתוב שהיא לא צריכה שבועה, תיפרה שלא בשבועה. כיצד? הייתה כתובתה אלף זוז ואמר לה, התקבלת את כל כתובתך, והיא אומרת, לא נתקבלתי כלום. רק מה, אני מודה לך שמלכתחילה סיכמנו בינינו ואינה אלא מנה. שאתה לא מתחייב לי באמת אלף, אלא זה כתוב אלף, אבל בינינו אנחנו מסכימים שאתה צריך לתת לי רק מאה. נפרעת שלא בכתובה, שלא בשבועה. שואלת הגמרא, למה היא בכלל גובה כתובתה? למה הבעל לא נאמן לומר שהוא שילם לה? במה היא גביה? באיזה זכות היא גובה? בהי השטרה עם השטר הזה של הכתובה? היי השטרה חספה באלמה, השטר הזה לא שווה יותר מסתם, מסתם חתיכת חרס. כי הרי בעצמה מודה שמה שכתוב בשטר הזה הוא לא נכון. היא אומרת, התחייבת לי סך הכל 100 ובשטר כתבת 1000, אבל בינינו אנחנו סיכמנו שזה 100. אז אם כן זה שטר שכתוב וחתום, בעצם השטר הזה הוא חתיכת חרס. עונה הגמרא אמר רבה בריידר רבה. מדובר כאן באומרת שבפני העדים הוא באמת קיבל על עצמו להתחייב אלף זוז. והשטר הזה כשכתבו אותו וחתמו באמת זה היה כתיבה וחתימה טובה. אבל מה? הוא האמין לי שאני לא אתבע אותו יותר ממנה. המנה הייתה לי ביני לבינו. ולכן החוב הוא רק מאה, רק מנה. ולכן מכיוון שהם אומרים השטר הזה הוא שטר נכון, רק בינינו הייתה נאמנות, שהוא האמין לי שאני לא אגבה ממנו יותר מ-100 זוז. אז לכן, אם השטר הזה יכולה לגבות, כי השטר הזה קשר, כי באמת הוא התחייב לאלף. רק שהוא האמין לה שלא תגבה ממנו יותר מ-100. עד כאן דף פי זיין.